רבע לאחד ביום שלישי בערב שהוא עזב את הבית שלי ב-23. אמרתי, דודיקה, עכשיו תאכל עוד צלחת מרק, אחר כך תלך. הוא הלך לישון, דפקו בדלת, הוא נרדם כבר. אני מצאתי אותו שבאתי מהקולנוע כבר עם המדים, מאושר שזה אפשר לספר, חבילה קטנה על ידו, מגבת, מברשת שיניים, סבון, כמובן תפילים, ואת הסידור מה שאני נתתי לו ליום הולדת של 19. אז אני אמרתי לו, תלך בשלום, רק להתראות. הלכתי אותו חצי דרך, הוא שלח אותי בחזרה, חיבק אותי, ואמר, אמאלה, אל תדאגי, תראי שיהיה הכל בסדר. העיקר להתראות. תלכי בחזרה, אל תבוא איתי. את הסידור עכשיו קיבלתי בחזרה.
לפנות בוקר, אפשר להגיד עם שחר, זה היה בשכונת פגי.
עזבנו את האוטובוסים בירושלים היהודית, על יד בית ההסתדרות. התחלנו לרדת דרך הסמטאות הכלכלות של מאה שערים ושכונת הבוחרים. זה ממש נתן לי הרגשה שאני נמצא בבית שלי, כי הבית שלי נמצא באמת לא רחוק מהנקודות האלה שבהם הסתובבנו. הדבר היחידי שיכולנו לראות ולשמוע זה הבזקות של מרגמות, כדורים נוטבים, רעש ההתפוצצויות, וזה הכל. ישבנו לצידי הכביש וחיכינו.
מה שאני זוכר זה את ההתארגנות שלנו ברחוב שמואל הנביא. התחילו לרדת פגזים, ירדו פגזים די קרוב אלינו, מעבר לכביש, על יד הכביש, לפני די קרוב אלינו. הפגזים היו ממש קרובים, ראינו את הפיצוצים, אבל למזלנו הרב לא היו פיצוצים בתוך המחלקה, בתוך הפלוגה. היה לנו ממש מזל גדול, ישבנו באיזו ישיבה, וישבנו שם איזה קרוב לשעה, אני זוכר אפילו נמנמתי שם בין הפגזים. זה הכל המגוחך שבדבר הזה, שהייתי תופס תמומות בין הפגזים, כי כנראה היינו עייפים מאוד.
על תוכנית הקרב שמענו לראשונה, וידענו בין 11 ל-12 בלילה יחד עם שאר המפקדים. בתוך השעה הזאת למעשה היינו צריכים לארגן את כל העבודה הרפואית. המקום הזה היה בקרבת בית הקבורת בסנהדריה, לא רחוק מפגי. במקום הזה, כשהגענו בסביבות 2, כאן קיבלנו את הפצים הראשונים ואת הרוג הראשון.
בזמן ההיערכות היה לנו מזל גדול, לא כמו לגדוד השני שהלך אחרינו שקיבל לתוך הפלוגות, אלא אנחנו, הפגזים, עברו על ידינו ולפנינו, קרוב מאוד, אבל לא על ידינו.
משימת הגדוד הייתה להיכנס בפרצה שהכין לנו גדוד שכן, למעשה להזדנב מיד אחריו, לחדור דרך אותה פרצה, להיכנס לדרך שכם, ממנה לפנות לרחוב צלח הדין, ומשם לעלות עד לרוקפלר, שהוא השטח החיוני השולט על העיר העתיקה.
אני כל הזמן הייתה לי הרגשה שתהיה מלחמה. שאלתי אותו, גידי, מה העניינים? אז הוא אמר לי, ניצה, תסתכלי, את ראית איזה כוח אנחנו. יש כאן חטיבה שלמה, ממה יש לפחד?
בשעה 2 לפנות בוקר נשמעו רעמי נפץ אדירים. מטעני נפץ כבדים התפוצצו בשטח הירדני וציינו את ראשית ההתקפה. דקות ספורות אחרי כן נפתחה ההרעשה של סוללות המרגמות המסייעות לחטיבת הצנחנים. דוק רב ארטילרי אז העלה פרחי אש משני עברי העיר. חלק מן הפגזים פגעו במוצבי הליגיון אשר בקו הקדמי, ואילו חלקם האחר בבתי האבן של העיר העברית. קולות המפץ העצומים לימדו כי הפצצות פוגעות באבן הירושלמית המסוטטת. סמוך לגדרות המשטרה החלו הצנחנים עושים דרכם בריצה. אנשיו של יוסי נעצרו בפעם הראשונה בלב האש כדי לחבוש פצוע ראשון. צנחן נפגע בזרועו שהייתה מטלטלת על גידיה. דם ניתז לראשונה ברחוב. הצנחנים המשיכו לרוץ הלאה אל השטח הפתוח, אל הגדרות.
כל העסק הזה, זה השפיע עליי בצורה, אני לא יודע איך זה השפיע על אחרים, בכל אופן עליי זה השפיע בצורה מאוד מאוד קשה. אני עד היום למעשה לא השתחררתי מהעניינים, אם כי זה כבר הרבה אחרי הזמן, אבל זה עוד היום. אני הרבה פעמים חושב על זה, בעיקר בלילה. התקדמנו, עברנו שם על יד המיכל המים הזה שדלף במשך כל הזמן, שמענו את הטיפות האלה של את המים הנוזלים והפגזים שירו, גם מאחורינו כל הזמן ירו. בקיצור, הייתה שם המולה רצינית ביותר. ככה התקדמנו לאט לאט, עד שהתקדמנו לעבר הפרצה. הפלוגה שלי הייתה צריכה לפרוץ ראשונה, זאת אומרת לא לפרוץ את הגדרות, אלא לפרוץ ראשונה, ונדמה לי שהמחלקה שלי בכלל הייתה צריכה לקחת את העמדות הראשונות בכלל של העיר העתיקה. מה שאני זוכר שם היו בערך איזה שלושה גדרות, אני זוכר את פיצוצי הבונגלורים, אני זוכר דבר אחד ששכבנו מאוד מאוד קרוב לבונגלורים, לא יצא לי אף פעם לשכב כל כך קרוב, ממש העדף הרים אותנו שם. דבר אחד שאני זוכר טוב זה איך שהיינו בין הפגזים, אני מאוד מאוד התרגשתי, אני אומר התרגשתי, זה למעשה היה פחדתי. זו הייתה אותה הרגשה שיש לי בערך לפני צניחה. ומעניין, איך שהייתה הפריצה, הכל עבר לי. איך שהתחלנו לנוע, הכל עבר לי, והייתי ממש כאילו שזה תרגיל, לא... הכל עבר לי איך שהתחלנו להתקדם.
הכוח שהיה לפנינו היה צריך לפרוץ את הגדרות, ואנחנו, הכוח שלנו הלך יותר מאחור, ו... תוך כדי פריצת הגדרות התחילו להפגיז אותנו, והפצצות נפלו ממש על ידינו. וכל פגז עפו חבר'ה, ונפצעו ונהרגו שם אנשים. ואני הייתי אחד ביניהם גם כן. נפצעתי, עפתי באוויר, וראיתי שנפצעתי ברגליים. הוצאתי את המימייה ושתיתי מים. אחר כך בא אחד מהחבר'ה בשם מוריס, ושמו אותי על יד מקלט. ושם... שלמה אפשטיין ניגש וחבש אחד אחד בשקט ועודד את כולם. אחר כך הוא ניגש אליי שהייתי פצוע פחות קשה, ניגש לחבוש אותי, ובאותו זמן שהוא ניגש לחבוש אותי הוא הספיק עוד לחתוך לי את המכנסיים, והחבר'ה צעקו שפצצות מתקרבות, וזה הכל ערך שניות, והחבר'ה, מי שיכל לקום הסתלק, וראיתי שכולם הלכו, ואני ניסיתי לקום על הרגליים, לא יכולתי, ושלמה אפשטיין לקח אותי, גרר אותי לכיוון הקיר של המקלט ונשכב עליי ועודד אותי, ופצצה נפלה קרוב על ידינו כי הרגשתי שעפנו באוויר, ואחר כך התעוררתי בבית חולים וישר שאלתי מה עם שלמה, אמרו לי שהוא הלך, והבנתי שהוא הציל את חיי, והרגשתי אשמה כל הזמן כאילו שאני חייב לו את חיי.
המקרה הראשון שראיתי זה היה בחור אחד שהיה פצוע קשה מאוד ובלי הכרה, וזה היה הראשון שדוקטור קנסקי ניגש אליו. אחרי זה היו שם עוד כמה פצועים שניגשו לפצוע וניסו לטפל בו, אז קודם כל הוא הציע לגשת לחבר שלו מפני שחשב שהחבר שלו פצוע יותר קשה, והפצועים קל עצמם עזרו לפנות את החברים שלהם, את הפצועים יותר קשה, והם גם חבשו את עצמם וגם ניסו לעזור לחבוש את החבר'ה שלהם. היו כמה חבר'ה שהיה להם כנראה כאבים מאוד שהם צעקו, אבל לא עשו מזה פאניקה, ככה שהכל היה שקט. החבר'ה שלהם שהיו פצועים יותר קל ניסו גם להרגיע אותם, ויחד עם זה גם החובשים שניגשו אליהם. טוב, לא היה זמן בשביל לחשוב על פחד, כיוון שהחבר'ה שהיו פצועים שם, כך שאם להם היה מותר לפצע ולהרג, אז כשאני הייתי עוד בריא ושלם, אז בטח היה מותר לי לגשת ולנסות לעזור להם.
כשניתנה הפקודה להתקדם, שוב נכנסנו לאותם סמטאות הכלכלות של בית ישראל, והתחלנו לנוע לכיוון רחוב שמואל הנביא. אני חושב שההרגשה של פחד היא לא המילה הנכונה, כי הרגשתי כל מיני פחדים בחיים שלי. במידה מסוימת אפילו אני יכול להגיד שהרגשתי... ביטחון מסוים, לא רק פחד, לא פחד אלא ביטחון מסוים, וזה בגלל שאני מכיר כל כך טוב את המקומות שבהם הסתובבנו, ואני מתאר לעצמי שגם החברים שלי, שדיברתי איתם יותר מאוחר, גם הם אמרו שהם לא פחדו, הם היו קצת מבולבלים, קצת חסרי אפשרות הגיונית להחליט משהו, אבל פחד במובן הזה שאנחנו כצנחנים מכירים לא היה.
זיקוק מצנח שנורה מאי שם ירד לאיתו והאיר את החורשה הדלילה של גבעת התחמושת. קווי הקלטון של תעלותיה שקצותיהם לבנים התגלו על רקע החשיכה.
עלינו בגבעת התחמושת, היה להם יתרון א', שהם היו רבים מאיתנו, ושהם היו חולשים מעלינו כי הם היו בגבעה ואנחנו היינו למטה קצת. הייתה תעלת קישור מצד שמאל בין שתי התעלות. כשהתחילה אש מצידם, הם תקפו אותנו, הרביצו עלינו אש חזקה. זה היה דמדומי הבוקר בערך, משהו כזה, איזה רבע שעה לאחר דמדומי הבוקר. אנחנו התפרסנו על התעלה הזו לרוחב, ניר היה בדיוק בפינה, ואני עמדתי בדיוק מצד ימין שלו. ניר כל הזמן אמר לי שאני אשים לב לאלה שדופקים, שלא ירידו לנו את הראשים, שאנחנו נוכל להרים את הראש. אחרי שאני תקפתי את האוטו בונקר הזה שממנו דפקו עליי ועל יואב, איך שגדתי, לקחתי אחורה שזה מטר, שני מטר, החלפתי מחסנית במהירות, והסתרתי שוב פעם על התעלה הזו, כי היו עוד. אבל איך שהתרוממתי, הרגשתי תפיחה על הכתף. שלב ראשון חשבתי שזה מישהו, בהתחלה חשבתי שזה אחד החבר'ה. הסתובבתי, אני רואה שהכי קרוב אליי זה 10 מטר, זה החייל ההוא ששכב. חשבתי עוד משהו אחר שזרקו על האבן. אז התחלתי להרגיש טשטוש ביד. אז נעמדתי, הבנתי שיכול להיות שקרה לי משהו, אז הסתערתי על הבונקר, שתפתי אותו וחזרתי אחר כך אחורה לעבר החייל. שאלתי אותו אם הוא רואה משהו בגב, אז הוא אומר לי שהוא רואה חור בתרמיל. כן. והורדתי את התרמיל, שאלתי אותו אם זה בגב גם כן, אז הוא אומר לי כן. רגע מסוים התחלתי לשחק ברגליים, כי זה היה קרוב לעמוד השדרה, הוא אומר. ראיתי שאני מוזיז את הרגליים, ואז אמרתי לניר שאני חושב שנפצעתי, שיחבוש אותי. הוא סתם את החור הזה באצבע, ואז בא החובש שלנו, איגל, ושם לי תחבושת בגב. ואחר כך יצאתי מחוץ לתעלה, ראיתי איך שכובשים את השטח, אבל כבר לא יכולתי להבחין בדמויות, ואחר כך הלכתי לנקודת ריכוז של הפצועים.
בגבעת התחמושת, שם הייתה לחימה קשה מאוד, ולאחר שיואב עם מחלקתו הסתער מעל העמדות, מעל הבונקרים של הליגיון, ונפגע שם, אחר כך איתן נווה גם נפגע באותו מקום, לידו 10 מטרים. לאחר שהם נפלו, קיבלתי הוראה, פקודה מניר, לעלות גם כן ולחפות על הכוח ולעשות עוד מה שביכולתי. הייתה אש מכל הכיוונים, היה אי אפשר לוודא ולברר מאיזה מקום בא האש.
עד גבעת התחמושת עברנו די חלק, והגענו עד לחומה שמפרידה בין הבית ספר לשוטרים וגבעת התחמושת. נכנסנו אחד אחד דרך פתח בחומה, ראיתי רק פתח מואר, וראיתי את החבר'ה עוברים אחד אחד דרכו. נשארנו מהמחלקה כ-15 חבר'ה בחוץ, כשהתחלנו לשמוע צעקות איומות של פצוע, אני מת, אני פצוע קשה, חבר'ה קחו אותי. מאותו רגע התחלתי להתקדם בצמוד ליורם אלישיב, כלומר שני, שלישי אחריו. לראות אותו זה ממש היה משהו לא יתואר. ההליכה שלו תמיד, מתמיד, הייתה אופיינית כזאת עם גב זקוף, וגם בתעלה הוא הלך ככה פחות או יותר עם גב זקוף, רק קצת כופף את הראש, הוא היה הולך לאט וכל הזמן מסתכל שמאלה ימינה, וככה הוא התקדם לאט לאט. המפה שאל את יורם, מכאן הוא נמצא לגבי הבית עם הטלוויזיה. זה היה בית שאנטנת הטלוויזיה בלטה גם בלילה הזה, ואז יורם הסתכל ואמר שהוא נמצא בקו אחד, אנטנה נמצאת לגביו בקו אחד עם הירח. הירח אז התחיל לעלות, ואז המ"פ שאל אותו מה אתה עושה שם, כיוון שההתקדמות שלנו הייתה בסופו של דבר מהירה יותר ממה שהיה מצופה. אז יורם חייך ושאל אותו מה זה, מה אני עושה שם, אני על היד. באותו זמן שהייתי עם הפנים לכיוון אחור מאיפה שבאנו, אז ראיתי בתעלה פתאום שתי קסדות של ירדנים הולכים במקום שהיינו 5 דקות קודם. אנחנו הלכנו, אני הריתי לאחד בראש וגם פגעתי בו, השני ברח, ואז הסתבר שירדנים נכנסו בין הכוח החוד שאנחנו היינו בו, שאני הייתי בו, ובין שאר המחלקה, ופצעו לנו חבר'ה באמת שנמצאו יותר מאחור. יורם צעק להם, חבר'ה תפסיקו לראות, זה אנחנו. ואז קיבלנו תשובה, נדמה לי של סמל מחלקה מספר 1, דני פינק, והוא אמר, אוקיי, בסדר, אנחנו לא יורים. פתאום במרחק של 3 מטר ממני הייתה התפוצצות חזקה, שמעו קרק כזה, כל נפץ, זה לא היה התפוצצות מתגלגלת, אלא נפץ חד ופתאומי, וראיתי כמו זיקוקין לפניי, וכל האוויר ככה נמלא בניצוצות. פתאום שמעתי את הקשר של הממם צועק, אני פצוע, אני פצוע. לאחר המלחמה יצא לי לבקר את אותו פצוע בבית חולים, והוא שואל לי אם הפצוע הקשר נהרג. אני שואל אותו למה, אז הוא אומר לי, המכשיר היה מלא מלא דם. ואז הסתבר שבאותה שנייה, באותה התפוצצות, הפגז פגע פגיעה ישירה, והוא פשוט נעלם. הוא צאנו אחר כך רק את האוזי המרוסק שלו, והייתה שם הדיסקית שלו. וזהו, רק עומדת לפני היום התמונה הזאת של ההתפוצצות, הזיקוקין הזה, ונעלם אדם. בינתיים הגיע צביקה מגן, אני המשכתי לתאר את התעלה. צביקה ניגש אל יורם ושאל אותו מה העניינים, ויורם, כשהוא פצוע קשה, הוא מסביר לו, תראה, תמשיכו, לפנים יש ירדנים. תוך כדי, בין הרימונים האלה ובין הצרורות שהם ירו, אני התקדמתי קדימה, והצלחתי להגיע עד לעמדה אחת שנמצאת במרחק של 5-6 מטר מהבונקר הזה. באותם שניות התחילו לזרוק מהעמדה הזאת רימונים בקצב ממש אי אפשר לתאר. הם היו זורקים רימון, הייתי צועק רימון, וקופץ הצידה, ובא להסתכל מהעניינים, עוד רימון. אני לא ראיתי את העמדה הזאת, לא זיתי שם שום דבר, כיוון שהיה מלא אבק, והייתי רואה רק 3 מטר לפניי, פתאום מאבק יוצא רימון, ונופל, שניים אפילו נפלו ממש לידי, הספקתי לראות, עד שקפצתי, זה היה עניין של שנייה או שתיים. ככה שאני מסתכל לבחון מהעניינים, פתאום אני רואה שאני נשארתי לבד. התחלתי לצעוק לעבר הבונקר בעברית את הסיסמה, אנו אנו הפלמח נדמה לי זה היה, כיוון שהייתי בטוח שזה חבר'ה שלנו, וגם לפי צורת הלחימה, וכל הזמן הם לא נסוגו שום דבר. בכל אופן, הכל צעקה, הם ענו בצרורות, צעקתי להם כמה פעמים באנגלית, טנס אפ, הם גם כן ענו בצרורות, וצעקתי להם בערבית, רוחמינו, זה מה שידעתי. הם גם כן ירו כל הזמן, תוך כדי כך שהם ירו עליי, ואני יריתי עליהם. פתאום בקו בינינו, זאת אומרת, המרחק בינינו היה 5 מטר, יורד, אני רואה פתאום חייל שלנו, השם שלו דוד שלום. בינתיים הגיע עוד חייל בשם יהודה קנדל, היה לו רימונים, זה היה כבר חייל לא מהפלוגה שלי, אלא מפלוגות שבאו כתגבורת, להם היו כבר רימונים. עשיתי צעד פנימה, ופתאום אני רואה מצד ימין, זה על פית שנייה כל העסק הזה היה, מצד ימין אני רואה בתוך הבונקר הזה, שהיה 4x4 מטר בערך, יש חדר קטן, 1.5 מטר על 1.5 מטר, גם כן בונקר כזה קטן, והפתח היה ממיני. אז אני רואה בעלפית השנייה הזאת, פתאום אני רואה דמות עומדת, זאת אומרת, נגעתי בה 0.5 מטר ממני, פחות, 40 סנטימטר. אני הייתי מרווה, כן, במותן, במהירות, הסתובבתי ויריתי בו, הוא ירה בי, ירינו אחד בתוך השני ביחד, הוא פספס אותי, אני לא יודע, אני חושב שהכדור שלו עבר בערך ליד הראש שלי, פגע בקיר ליד הראש שלי, הקנה שלו היה ממני בערך מרחק של 20 סנטים, לא יותר. אני פגעתי בו, הוא נפל כנראה אחור. בכל אופן, ראיתי עוד תנועה בתוך החדר. לא היה טעם להתחיל לראות לתוכו, כיוון שראיתי תנועה של מספר אנשים, והכל היה חשוך, ואני באתי מאור, כך שלא ראיתי שום דבר, ראיתי רק תנועות, לא ראיתי דמויות, שום דבר. קפצתי אחורה, וחזרתי לעמדת הבזוקאי. בא לי הרעיון לפוצץ את הבונקר, שאלתי אותו אם יש לו חומר נפץ, הוא אמר כן, נתן לי סק, ודוד שלום הצמיד את זה לקיר.
אני הנחתי אותו ליד הפתח, זרק לי עוד שק אחד, הנחתי אחד על השני, ואחרי כן זרק לי את השק השלישי. עכשיו, בשביל להניח אותם היה מאוד קשה, מפני שהם דפקו לכיוון הפתח כדורים ורימונים כל פעם. הייתי מחכה כל פעם שיזרקו את הרימון היה מתפוטט, הייתי חוזר חזרה, מניח שק אחד, וככה עשיתי עם השני, עם השלישי ועם שתי לבנות חבלה. הפעלתי את החומר נפט והתרחקתי כמה שאני יכול, מה זה נקרא כמה שאני יכול. הייתי בסך הכל, היה לי טווח לברוח משם, היה לי טווח של 4 מטר. אני הייתי מרחק של 4 מטר ושמעתי את הפיצוץ הזה אחרי 9 שניות בערך. הייתי בתוך פטריה של אשן, אבק וחול. מההדף נדחפתי לדופן של הבונקר, לדופן של התעלה. היה לי מצב שעמדתי מול ליגיונר. פשוט זה הפתעה, פתאום אתה רואה דמות לפניך, אתה מוכרח לחסל אותה, אם לא הוא מחסל אותך, אתה מבין? זה הלך ממש אינסטינקט, אתה מבין? אתה מסובב את עצמך, פתאום אתה רואה מולך ליגיונר.
אתה לא תעמוד, תסתכל לך את התגובה שלו, אתה מוכרח לחסל אותה, זה הלך צ'יק צ'ק. אתה מבין, הייתי נמצא במצב כזה, פשוט של, כאילו מלכודת כזאת. הייתי לקוד בין תעלה שהייתה מלאה ליגיונרים בצד שני, היה לך בונקר שאנשים היו עוד בכושר שלהם.
באותה נקודה, על יד הנקודה בו נפל פגז הזרחן, השארתי את אחד החבר'ה שלנו שנפגע מפגז הזרחן בפניו. ובמקלט למטה שמעתי קולות של אנשים, והקול שגבר על כל הקולות היה קולה של ילדה או של ילד שבכה כי הוא פחד או כי היא פחדה. זה מחמת רעש הפצצות המתפוצצות מסביב ברחובות ועל הבתים. כחצי שעה יותר מאוחר, זמן מדויק, קצת היה קשה לעמוד ולהסתכל בשעון, אף אחד לא, בכלל לא חשב על כך. כשנכנסנו למושבה האמריקאית, מהצד השני של הגבול בירדן, נכנסנו לאחד הבתים כדי לפרוץ דרך אל המטרה שלנו, מוזיאון רוקפלר. המתח היה רב כי הרגשה בתוך בית סגור לא הייתה נעימה. וכמו בסרטים, היית רואה, היית שומע, אחד מהחבר'ה יורה לעבר חלון או מראה, כיוון שהוא נבהל מהדמות שנראית אל מולו מעבר זה. ולפתע כשאחד החבר'ה יורה, שומעים מן המרתף כל בכי של ילד או ילדה, ולמעשה היה אותו בכי. לחבר שעמד על ידי אמרתי, תראה, הילדים משני הצדדים של הגבול בוכים באותו קול.